מה זה תניא קבתי? המחלוקת מפורסמת בגמרא בברכות, האם תפילות אבות תקנום או כנגד תמידים תקנום. אז עכשיו תניא קבתי, ברייתא שמחזק את דעת רבי יוסי ורבי חנינא שתפילות אבות תקנום. אברהם תיקן תפילת שחרית שנאמר וישכם אברהם בבוקר למקום אשר עמד שם את פני השם, ואין עמידה לתפילה שנאמר ויעמוד פנחס ויפלל. יצחק תיקן תפילת המנחה שנאמר ויצא יצחק לסור בצד לפנות הערב, ואין שיחה אלא תפילה שנאמר תפילה להעניק יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו. יעקב תיקן תפילת ערבית שנאמר ויפגע במקום וילן שם, ואין פגיעה אלא תפילה שנאמר ואל תישא באדם רינה ותפילה ואל תפגע בי. כן, אז יש לנו כאן כן במשחק הנחושים מה הרב הולך לבאר. אז יש לנו בעצם שלוש תפילות בהקשר של שלושת האבות, נכון? אברהם, יצחק ויעקב. ועם הלשונות, כל אחד יש לו לשון אחרת, נכון? אצל אברהם הלשון היא עמידה, אצל יצחק הלשון היא שיחה, ואצל יעקב הלשון היא פגיעה. אז כן, הרב יבאר לנו בעצם מה, לכאורה, מה הקשר של כל תפילה לכל אחד מהאבות. זה בדווקא שאברהם תיקן שחרית, היה יכול להיות אולי אחרת, וגם הלשונות האלה, נכון ששלושת הלשונות האלה שייכות לתפילה, אבל למה אצל אברהם זה לשון עמידה? אולי אפשר לכתוב את הפסוק אחרת, אצל אברהם יהיה לשון שיחה, ואצל יעקב לשון עמידה וכדומה. אומר הרב, שלוש לשונות אלו, עמידה, שיחה, פגיעה, מכוונות הן כנגד שלושה עניינים של תועלת התפילה בעבודת השם יתברך. התחלת פעולת התפילה היא שכל העניינים הקדושים והציורים הנעלים של יסודי היראה והמוסר שקנה האדם בנפשו, התפילה תשריש אותם יפה בלב שלא ימותו מסתערות רוחות של השחטת המוסר והעבודה על ידי יצר לב האדם ותאוות הזמן. זמנה של פעולה זו הוא ביותר בשחרית, שקודם שיפנה האדם לעסקי החיים ורגשי תאוות הגוף המוכרחים, יכין לעצמו מעמד מוסרי חזק ונכון שיתקיים בניסיונות ההתנגדות של גלי הזמן, ולכן התפילה המכוונת לפעולה זו נערכת בשם עמידה. לזה הוכשר ביותר אברהם אבינו עליו השלום, שהיה ראש למאמינים ועמד בעשרה ניסיונות נפלאים ועם כל המון המתנגדים אל הדרך העולה באור השם שהסתערו להפיצו ולהדיחו, נלחם למצוא מעמד נכון וקיים לעד. כן, אז מה החלק הראשון? מה לשון עמידה? מה אברהם אבינו ומה עניין תפילת שחרית? מה הרב אומר? מה הבנתם?
פה יציבות.
יציבות, כן. איזה יציבות? כן, יציבות רוחנית, ערכית. לפני שאדם בשחרית, זה זמן, אדם הולך לצאת עכשיו לעולם, לעבוד, להיפגש עם כל מיני דברים, והוא הולך להיפגש גם עם דברים שיכולים להסיט אותו מעבודת השם. כל מיני התמודדויות, שונרה, יצרים וכו'. אז הוא רוצה לצאת מתוך עמדה שהיא עמדה יציבה, שברור לו כאילו מה העוגן שלו, וזה מה שייתן לו כוח לעמוד בפני כל הדברים שהולך להיפגש אותם בחוץ. אז כן, הרב כותב, זה לא בא על ריק, כן? אלא כל העניינים הקדושים והציורים הנעלים של יסודי היראה והמוסר שקנה האדם בנפשו, התפילה היא לא ממציאה לו עכשיו ערכים חדשים, אלא הדברים שהוא קנה בנפשו, המידות, האמונות, התפיסות, יסודי היראה והמוסר, התפילה עכשיו משרישה אותם בלב שלא ימותו מסתערות רוחות של השחטת המוסר וכו' וכו'. בסדר? זאת אומרת, אז התפילה בבוקר היא לוקחת את העולם הערכי שלנו, את העולם המוסרי שלנו, ומשרישה אותו בלב כדי לתת לו עמדה יציבה שהוא לא, השערות שיש בחוץ לא יוכלו להשפיע עליו. ומתאים לזה אברהם אבינו, שגם כוח העמידה הוא היה ראש למאמינים, הוא התחיל לתת לעולם את כל המבט הערכי האמוני, ובעצמו עמד בעשרה ניסיונות שניסו להסיט אותו מהעמדה של עבודת השם, והוא היה לו כוח העמידה, והוא השריש לדורות את כוח העמידה של התפילה. לכן גם אצלו יש לשון עמידה, ולכן הוא תיקן דווקא תפילת שחרית. כן.
פה זה לא רק כוחות חיצוניים, זה אפילו כאילו כשתאוות הגוף, כאילו, זה דבר שם כאילו יותר, לכולם יש אותם בעצמם
לתוכם. נכון, אבל הם מתעוררים מתוך המפגש עם העולם. בסדר? המפגש עם העולם הוא מעורר אצלנו גם כוחות שעדיין הם לא מזוכחים, בסדר? וככל שאדם הוא קובע את העמדה, זה שומר שלא יתעוררו הכוחות השליליים שיוכל לשלוט בכל. שיחה תיקרא התפילה, כן, לשון שיחה. בשם משתתף עם צמחים ואילנות, נכון? שיח זה גם דיבור, נכון? דיבור בין שני אנשים, וזה גם שיח, צמח. זה לא במקרה, עם הרבה דברים ככה בלשון הקודש, שדברים שלכאורה נראים לא קשורים, אבל אם זה באותו שורש, אז כנראה יש קשר, אז הרב פה דורש את העניין הזה. שם משתתף עם צמחים ואילנות שנקראו שיחים, על הפרחת הנפש בכוחות חדשים המסתעפים באופן טבעי על ידי רגשת הנפש בעבודה שבלב. זה ראוי ביותר לעת מנחת ערב, שאדם קרוב להסיר מעליו את הטרדות, ואז תוכל נפשו להתרומם בטבעה. רגשי הקודש הטבעיים העצורים בתוכה לדבקה באלוהים חיים ולהתגבר באהבתו ביראתו הטהורה. יוסיפו פרי תנובה וישלחו בדים ופערות להיות כדמות אילן רב ואחד השיחים. ההפרחה הטבעית הזאת מתוך יושר הנפש היא שורש להנהגת הדין, אלא נוטה מנתיב יושר של אורחות חיים. שמידת הדין בכל מה שיש לחוק טבעי מדוקדקת היא, אלא משנה דרכה ונוטה מנתיבה. ואם מידתו של יצחק, כדכתיב ופחד יצחק היה לי, וכדאמרי רבנן ברוב באור. זה מה כאן הרב אומר?
זה נשמע שזה על גבי אברהם.
מה נשמע? למה?
כי יש פה איזה... אני מבין שכדי כאילו... כל צריך לבנות איזה קומה של עמידה כדי שיהיה לך משהו מושרש בלב, ואז יש את רגשות הנפש בעבודה שבלב. אני שואל את עצמי, כאילו אני לא בטוח. רגשות הנפש בעבודה שבלב, אולי זה על גבי אותה השאר שהייתה אצל אברהם.
הדבר זה, באמת, אחרי שאתה כבר שרשת את זה בלב ועברת את כל היום ונפגשת עם המציאות, בסופו דבר גם, כאילו איך הוא כותב, זה רואי ביותר לעת מנחת ערב, שהאדם קרוב להסיר מעליו את הטרדות כאילו. כלומר, כאילו, כל הדברים שעברת, החיים מתנגזים גם לאיזה מקום יותר ישר, כאילו, בסופו דבר מעלה את כל מה שעברת.
כן.
כל השורשים.
כן. כן. אוקיי. אז בואו נראה, ואחרי זה נראה באמת יחס לזה של אברהם. אז קודם כל, מה הנקודה המרכזית פה בחלק הזה של הפסקה? מילה שתיים?
יושר.
יושר, נכון. אבל יושר שהוא גם מצמיח, זאת אומרת זה לא משהו שהוא רק סטטי, כן, עומד במקום, אלא שיש פה איזה כוחות של צמיחה שמתוארים, כן, השיחים שמתואר, ויש פה כמה ביטויים, נכון, יוסיפו פרי תנובה, שלחו בדים פערות, להיות כדמות אילן רב, ההפרחה טבעית. זאת אומרת, כן? יש פה גם הטבע, הוא חוזר פה כמה פעמים, תראו בכל החלק הזה, וגם ההפרחה וכוחות חדשים, ולהתרומם בטבע וכו'. אז בעצם מה שהרב מתאר כאן, שבזמן של עת ערב, זה זמן שהאדם הוא עכשיו הולך להתכנס, בבית, אחרי שהוא סיים את המפגש עם המציאות החיצונית, הוא הולך עכשיו להתכנס עוד פעם פנימה בתוך הבית, והוא צריך קודם כל להסיר מעליו את הטרדות החיצוניים, צריך מעבר, כל שלב כזה הוא דורש איזושהי עבודה שהיא מאפשרת לנו את הכניסה הנכונה. אז אדם הוא צריך להסיר מעצמו את הטרדות החיצוניים, כל מיני דברים שהוא פגש במהלך היום, וכדי שהוא יוכל עכשיו לחזור ליושר של הנפש שלו הטבעי. כי הנפש בחוץ נפגשת עם דברים שלא מתאימים לה. גם דברים שלא מתאימים לה. ואנחנו רוצים עכשיו, הרב מתאר פה בעצם עיקר ההתרחשות של הנפש, היא דווקא קורית לא בחוץ. כן, יש את האדם יוצא לעבוד, הוא צריך להתפרנס, אבל עיקר ההתרחשות והצמיחה של הנפש היא קורה כשאדם עכשיו מתכנס עוד פעם בבית, ועכשיו הוא רוצה לאפשר לנפש לפי הטבע והיושר שלה לבוא ולצמוח. יש כאילו במבט במבט החיצוני של הרחוב, אז כאילו ההתרחשות קורית בחוץ. עכשיו אדם גמר את העבודה, מה שהוא עושה בחוץ, עכשיו הוא יושב בבית על הסלון עם, לא יודע מה, עם העיתון רחמנא ליצלן או עם הטלוויזיה, מה יותר גרוע, ועכשיו כאילו זהו, כבר אין התרחשות, כאילו התרחשות נגמרה, ועכשיו הוא רק מעביר את הזמן ככה בשביל שיהיה לו כוח לקום. המבט פה שהרב בפסקה הוא אין לו מבט הפוך לגמרי. עיקר ההתרחשות וההתרוממות של האדם היא בעצם היא קורית פנימה. לכן לפני שהוא יוצא בבוקר החוצה הוא צריך לתפוס עמדה של מה הערכים שלי, מה העוגן שלי, מה, אני הולך להיפגש עם דברים שלא מתאימים לעולם המוסרי שלי, ואני צריך להגדיר טוב מה העמדה שלי כדי שהיא לא תושפע מהמפגש שקורה בחוץ. אחרי זה כשהוא גומר את היום בחוץ, הוא עכשיו רוצה לאפשר לנפש עכשיו שסוף סוף עכשיו היא יכולה להתרכז בעצמה, אחרי שהיא עשתה כל מיני דברים בחוץ, שצריך לעשות, אבל היא יצאה מהיושר שלה, עכשיו היא יכולה לחזור ליושר הטבעי שלה ולפרוח בכוחות חדשים. בשביל זה עכשיו צריך גם כן עמידה מול הקדוש ברוך הוא, ופה זה בלשון שיחה, כן? שהשיחה היא מלשון שיח, הרב לא... הוא לא מדבר פה על הלשון שיחה בהקשר של התפילה, אבל אני חושב שהוא רוצה שנבין בעצמנו. השיחה היא מלשון שיח שהוא פורח בכוחות חדשים. גם בהקשר הזה, התפילה כשיחה, כשאדם הוא לפני השם ישפוך שיחו, אז הוא בעצם, הוא מבטא את המאוויים הפנימיים שלו. הוא עומד מול הקדוש ברוך הוא, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, מה אני רוצה? בסדר, עבדתי, הלכתי, עשיתי ככה, הייתי, עבדתי בבנק, עבדתי בבניין, עבדתי בעריכת דין, לא משנה מה. עכשיו מה אני רוצה, מה הנפש שלי רוצה באמת, זה לפני השם ישפוך שיחו, וזה מה שעכשיו מאפשר לנפש לחזור ליושר הטבעי שלה ולהפריח כוחות חדשים. בסדר, דווקא לפי הטבע שלה, לא לפי הטבע החיצוני של העולם. וזה מתאים ליצחק, שהוא קשור למידת הדין, מה שהרב אומר פה, איך זה קשור למידת הדין? אנחנו מכירים מידת הדין, זה משהו קשה, כן? משהו שהוא עונש וכו'. אז קודם כל, מידת הדין היא לא רק משהו קשה, מידת הדין זה מה שראוי, הטבע, הצורה ישרה, אלוקים עשה את האדם ישר, זה קשור למידת הדין, ככה זה, איך אדם אמור לראות, איך נראה אדם באמת, לא איך שהמציאות החיצונית תופסת, איך אדם נראה באמת, אז קודם כל זה ישרות. מפה גם השורש להנהגת הדין, כשאדם הוא סוטה מהדרך הישרה, הם ביקשו חשבונות רבים, אז יש עונש, כי העונש הוא בא להחזיר אותו, כאילו להוריד את הדברים שהם סתו מהדרך הישרה של האדם, להחזיר אותו לה, אז זה גם השורש למידת הדין הקשה, אבל מידת הדין של יצחק זה דין שהוא קדוש, דין שהוא טוב, שהוא ראוי. יש פסקה של הרב חרלף, שהוא מבאר את הגמרא בשבת, כתוב שלעתיד לבוא, אז עם ישראל מגיע כאילו יש איזה מידת, לא יכול בדיוק את הביטוי בגמרא, אבל כאילו מגיע לאברהם, מבקש ממנו, תתפלל עלינו, כן, כן, בשביל הגאולה, ואז או שהקדוש ברוך הוא פונה לאברהם, ואברהם לא, אומר, לא מתפלל, לא, יש שם איזה בחינה של כביכול איזה דין, שאומר לו, כאילו לא מגיע, לא, מחול קדוש שמך. יישר כוח. תודה רבה. ואז ליעקב וגם לו, ואז מגיע ליצחק, ויצחק יש עושה שם איזה דין וחשבון עם הקדוש ברוך הוא, כמה אדם כבר חצי מהזמן הוא ישן, חלק הוא אוכל, חלק זה, בסוף כמה זמן נשאר לחתו? אז כן, בניך חתו, כמה זמן נשאר לחתו? ובסוף, אם זה מספיק כבר, זה עליך, אם לא, אז חצי חצי, חצי עליי, חצי עליך, ואם לא, אז הכל עליי, אני מסרתי את הנפש בקדת יצחק, כאילו אז... ויצחק מלמד זכות על עם ישראל, ואז הקדוש ברוך הוא בזכות זה, כאילו... אז מה, הרבה פירושים על הדבר הזה, למה אברהם ויעקב הם לא לימדו זכות? אז הרבה פירושים, הכיוון של הרב חרלאפ, במימרום וב, הוא כותב ש... אברהם ויעקב הם רצו שהגאולה תהיה במידת הדין, בגלל שהגאולה האחרונה היא צריכה להיות כבר גאולה שלמה, נצחית, קבועה, וכשיש גאולה שהיא לא במידת הדין, שהיא רק בחסד, אז, אז כאילו, אז יש פה איזה צד להגיד שבסדר, זה חסד, אבל זה לא מגיע לגמרי, ולכן הם רוצים שלא, שיצחק הוא זה שיגיד שמגיע הגאולה לעם ישראל, כי אז הגאולה כבר שהיא לפי מידת הדין, וכבר אין איזה סופר פורסם, על שהבן בן של הרב אבא סאלי בא לרב אליהו ואמר שיש לו שעון זהב של הרב אבא סאלי, והוא רוצה שיעביר את זה אליו, והוא לא הסכים לקבל. הוא אמר ככה שמסורת, שזה כשזה יגיע לזה שעה שם יגיע הגאולה. בכל אופן, ככה מספרים. אז הוא לא הסכים לקבל, וכי הוא אמר, זה מידת הדין, זהב זה מידת הדין, צריך שיהיה רחמים על עם ישראל. ואחרי כמה זמן הוא הסכים לקבל, הוא אומר, כבר עם ישראל כבר היה מספיק דין, כבר ראוי להיגאל, אפילו כבר לפי מידת הדין, ככה אמר הרב אליהו זצ"ל. ראוי אפילו לפי זה וקיבל את השעון. מעניין לדעת מאיזה שעה כתובה שם, אני לא יודע, אבל בעזרת השם. בכל מקרה, אז מה שיצחק קשור למידת הדין, וזה קשור למקום בתפילה, שעכשיו לחזור ליושר של הנפש, שעכשיו לאפשר לה לפרוח בכוחות חדשים, וזה מתאים ללשון שיחה. בסדר, זה החלק
השני. הדין פה זה לחזור, אז זה כן קצת לחזור לאברהם, לחזור לעמידה, להתיישב.
זה לא רק. כי זה לחזור ליושר, אבל עכשיו זה מאפשר לו לפרוח בכוחות. אברהם הוא עמידה סטטית יותר כביכול, כן? יכולת לעמוד, להגיד את האמת ולדעת שאנחנו עכשיו לא, שום דבר לא עזיז אותנו מהאמת הזו, מול השקר שיש בעולם. אבל יצחק, הוא כבר לוקח את הטבע של הנפש ועכשיו מפריח אותו בכוחות חדשים.
זה לא כדי להסיר את
הטרדות? לא. הסרת הטרדות היא אמצעי כדי לאפשר לנפש לפרוח בכוחות חדשים. תראה כמה פעמים חוזר פה בחלק הזה, המקום של ההפרחה, של הצמיחה, של ההתרוממות. בסדר?
למה ההפרחה תשובה לשורה של
עמית הדין? הוא עובדה ולנותן, נתיב יושר. כי הטבע, היושר של הנפש הוא לא סטטי. הנפש שלנו, המצב הטבעי של הנפש שלנו היא עלייה, התרוממות ודבקות בשם יתברך. אז כשחוזרים לטבע ומאפשרים עכשיו לה, כמו צמח, מה הגנן עושה? הוא לא מפריח את הצמח, נכון? הוא לא יודע להפריח את הצמח. מה הוא עושה? הוא יוצר לו את התנאים הטבעיים הדרושים, ועכשיו השיח מעצמו, עכשיו הוא מוציא כוחות של הפרחה. אבל צריך לאפשר לו שלא יהיה דברים שמזיקים לו, להרחיק את המזיקים מהצמח, לתת לו את המים, לתת לו את השמש שהוא צריך, לתת לו את האדם.
בסדר, אבל זה אומר ששורש הדין זה בכלל להמשיך את החסד, את הפריחה.
למה? לא כתוב פה חסד.
כאילו, את הפריחה.
פריחה, נכון. הטבע הוא צומח. הטבע של המציאות נברא בצורה כזאת, בנפש האדם בצורה כזאת, שהיא כל הזמן רוצה להתרומם ולעלות ולהוציא כוחות חדשים, להופיע עוד אור אלוקי שנמשך עליה ולהידבק בקדוש ברוך הוא. זה הטבע של הנפש. זה לא אבן.
זה לא קשור למידת הדין, אבל הדין רק מאפשר את התהליך.
תהליך הוא
עצמי בלי
כל קשר
לדין.
זה הדין, זה הטבע.
יש איזה מדרש כזה שבאמת כאילו הקדוש ברוך הוא בא לראות את העולם, ואז כזה אמרו מידת החסד והדין, אל יברא, והאמת והשלום אמרו יברא, ואז הקדוש ברוך הוא זרק את האמת לארץ, ומשם כאילו, אז מרגיש לי שאולי גם מה שהרב מספר כאן זה ש... באמת המידה של אברהם היא כאילו מידה עליונה כאילו מאוד, כאילו מתחבר לאידיאל האלוקי הכי גבוה שבארץ יכול להיות שהוא אפילו לא זה, אבל דווקא מתוך המידה של יצחק, שהיא מידה של כאילו, שהיא מתוך, דווקא מתוך ההתחככות כביכול של הנפש שלך בכל העולם הזה ובכל הנקודות של האמת שהיא מוצאת ומבררת בתוך עצמה, אז כאילו מכאן מגיעה תפילת המנחה, שהיא כאילו כבר איזה מין אמת שאתה כאילו מעלה מהארץ
באופן כללי כן, רק צריך עם המושגים, צריך לדייק, כי אמת זה קשור גם ליעקב, לא נערבב עכשיו את המדרשים, כי צריך לדייק, לראות בדיוק מה מדבר על כל המושג.
אבל דווקא כאילו מתוך זה שהנשמה, כן, בסופו של דבר פוגשת הרבה דברים שהיא גם לא מתאימים לה, אבל דווקא מתוך המפגש, כאילו, אני חושב שיש כאן איזה מקום להגיד שבגלל זה המידה של היושר, שנקודות שהיא מזהה.
אני מסכים איתך שזה גם המפגש של הנפש עם המציאות, וההתמודדויות שלה וכולי, זה גם חלק ממה שהיא בונה. זה לא כתוב פה. פה הוא מדבר על המקום של הנפש הפנימית עכשיו, להסיר את הטרדות החיצוניות. אני מסכים איתך שזה גם נכון, אבל פה הרב לא מזכיר את הבחינה הזאת. בסדר, זה לא סותר, אבל... טוב, בוא נספיק את יעקב. עוד יתרון. אמנם עוד רב יתרון לתפילה שהיא מוצאת תכלית ברמי המעלה והערך, קדושי לא ניגשים אל השם, שעל ידי התפילה ירומו וינסו למעלת הנבואה או קרוב לה, כדברי איתור שולחן ערוך, אור החיים, סימן צדיקח, שהם פוגעים מעמדים יותר גדולים מהליכות הטבע, כי התרוממו הרבה על מצב הטבע הרגיל והתדבקו באלוהים חיים בתואר לב ונפש. כן, מתואר שם בתור שולחן ערוך, שקודם כל תפילת ערבית במקורה היא רשות. ולכן הרב אומר שזה קשור לתכלית רמי המעלה והערך. אז בסוף נפסק, אנחנו עם ישראל נראה כן, כחובה, אבל עדיין יש הבדלים בין ערבית לשחרית ומנחה, אבל בתחילת התקנה היא הייתה כתפילת ערבית רשות, וזה קשור לאיזה מעמד יותר עליון, ומובן שבתור שולחן ערוך שזה שמגיעים ככה אני לא זוכר עכשיו את הלשון, אין לנו זמן עכשיו, כי פה נגמר לנו הזמן, רוצה לראות את זה, אבל שמגיעים ככה למקום יותר של קרוב למעלת הנבואה, ביטויים שהרב כותב פה. אין, אז תביא רגע את השולחן ערוך צדיק ח', אור החיים. שכוח. אבל זה גם בשולחן ערוך או בטור? זה בטור. כן.
בטור.
כן. בטור. כן. כן היו עושים חסידים ועד שם מעשה היו מתבודדים ומוכבנים בתפילתן עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמיות ולהתגברות רוח השכלית עד שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה. כן, אז הוא מביא את זה בהקשר שצריך, אדם צריך בתפילה לכוון את המחשבה שלו. זה נכון בכל תפילה ולכל אדם, אבל הוא כותב שהחסידים ועד שם מעשה היו ממש מתבודדים ככה שעה לפני התפילה כדי לכבד את מחשבתם, והיו מגיעים, כי להתפשטות הגשמיות, והגיעו קרוב למעלת הנבואה. מקום מאוד מאוד ככה שרק עם הקדוש ברוך הוא, ואיזו השראה כזאת מאוד עליונה. אז הרב פה אומר שזה קשור במיוחד לתפילת ערבית. שהם פוגעים מעמדים יותר גדולים מהליכות הטבע. כן, שומעים פה את הלשון פגיעה שהרב מביא כאן. התרוממו הרבה מעל על מצב הטבע הרגיל והידבקו באלוהים חיים בתואר לב ונפש, לזה מוכשר הוא הלילה במנוחתו והתבודדותו, כמו שביר חסיד בחובת הלבבות ויתרון תפילת הלילה, שהוא מאפשר להיפקד גם במחזות נישאים וקדושים ותבואות שכליות נוראות אשר לא יושגו בחברת חושי החומר. ולפי שהדברים המושגים למעלה מתהלוכות השכליות המוטבעות, באים הם שלא כסדר ההדרגה הטבעית מהקל אל הכבד, ועל פי דרכי עיונים בודדים המתלקטים למערכה, כי אם בפתע יגלה האור הגדול מנועם השם, אשר היא כל זוכה לו, תיקרא התפילה מצד היותה כוללת זאת התכלית בשם פגיעה, כדרך ההולך ופוגע, לא לפי ערך מידת מהלכו של ההולך לבדו, כי אם גם לפי ערך מידת קרבתו של הנפגע המתאים לזה. וכן היה באמת ביעקב אבינו עליו השלום, שוודאי שלימתו גם כן התפילה לאותו החיזיון הנבואי הנשגב של מראה הסולם וכל פרטיו, שעל כן התייחס לתפילתו שם פגיעה ויפגע במקום והיא מתאימה לערבית. כן, אז בלילה, זה זמן כזה שהוא הוא כבר יותר ממה שראינו לעת ערב, ששם אדם מסיר את הטרדות ועכשיו הוא מאפשר את היושר של הנפש. הלילה זה זמן שעוד יותר ככה מוכשר לביטוי של הרב. מחזות, כן, מחובת לבבות, אפשר להיפקד במחזות נישאים וקדושים ותבואות שכליות נוראות, כן? ברמה הפשוטה, לא יודע מה, רבנו בחיי כנראה השיג גם דברים הרבה יותר עליונים, אבל ברמה הפשוטה, אדם אפילו לימוד תורה בלילה, שעכשיו יש שקט מסביב, האדם עכשיו לא מתעסק עם כלום, וכבר לא זוכר בכלל מה היה ביום, רק יושב עכשיו לומד, שקט בבית, יושב לומד בלילה, זה זמן שהוא מאפשר ככה להתרומם במחשבה למקומות יותר עמוקים ממה שהיום מאפשר, וזה לשון פגיעה, כי מה זה פגיעה? זה לא מהלך, זה לא משהו שהוא מהקל אל הכבד, כמו שהרב אומר, זה לא מדרגה גם במדרגה, אלא פתאום עכשיו אדם זוכה לאיזושהי הערה, יכול להיות משהו שכל היום איזה הטריד אותו, איזה רמב״ם, איזה הבנה, משהו, זה קושי ברמב״ם, ועכשיו הוא יושב בערב עוד פעם בשקט ככה ויושב על זה, ופתאום עכשיו נופל לו לראש איזה סבורה ככה טובה ברמב״ם, למסדרת את כל הרמב״ם, לא משנה, הוא באיזה מדרש, הוא באיזה פסקה של הרב, בסדר, משהו שהוא ככה מגיע לא בצורה הדרגתית, זה משהו ככה פתאום שככה מגיע מלמעלה, וזה לשון פגיעה. כי פגיעה, כשאתה הולך ופוגע במישהו, זה כמו פגישה, אבל לשון פגיעה, זה לא פגישה שקבעת. פגעת פה פתאום, לא ציפית. אתה הולך, פתאום אתה פוגע במישהו ברחוב שלא ראית אותו כבר שנה. אתה מופתע. אז גם כאן, זה לא שקבעת איזה משהו והלכתם והגעתם למקום, יש פה משהו שהוא לא בהדרגה הרגילה. זה מתאים ללילה, מתאים לשון פגיעה. וזה מתאים ליעקב אבינו, שהמראה הסולם, גם כן היה שם מראה נבואי עליון, שכנראה, אומר הרב, זה לא כנראה, אומר כן, ודאי אומר, לא כנראה, גם הוא זכה למראה המיוחד של חיזיון הסולם שם, בזכות התפילה שהוא התפלל שם בערב, ויפגע במקום ואלן שם, אז ויפגע הזה הוא... ולשון פגיעה, לשון התפילה של יעקב אבינו היא זאת שהכשירה אותו למדרגות כבר מעבר לטבע הרגיל, זה מגיע מלמעלה, זה מתאים לתפילת ערבית. אז אם רק נסכם ככה את המהלך של התפילות, שבפסקה הבאה יש מתואר מהלך אחר של התפילות, אבל המהלך של התפילות שמתואר בפסקה הזאת, זה בבוקר אנחנו יוצרים את כוח העמידה, העוגן הרוחני שלנו לפני שיוצאים לעולם עם כל השקרים והנפילות המוסריות של העולם, לעת ערב, אדם עכשיו מסיר את הטרדות שיש לו מכל היום, הוא רוצה לחזור למקום שעכשיו לאפשר לטבע של הנפש שלו לפרוח, להתרומם, לבטא את השפוך, כן, לפני שמשפוך שיחו וכו' וכו', ולצמח בכוחות חדשים, ובערב הוא כבר, זה התפילה, המקום לרומם אותו למקום כבר יותר עמוק, שזו אולי השורש של תפילת ערבית רשות בשורשה, שזה מאפשר כבר להגיע להשיג השגות יותר עליונות, במפגש עם הקדוש ברוך הוא, לא רק בצורה הדרגתית הרגילה שהוא בונה קומה על גבי קומה, וזה מתאים לאברהם, יצחק ויעקב, כל אחד לפי המעמד שלו בעולם, אברהם שהוא היה ראש למאמינים ועמד בעשרה ניסיונות, יצחק שהוא היושר, הוא כן, הוא, לא נעריך עכשיו ביצחק, יש עוד הרבה להעריך ביושר של יצחק, אבל הוא פשטות שהוא מידת הדין, זה קשור גם לדברים שהוא עשה בחייו, שרואים שהוא הרבה דברים, הוא כאילו, הוא שומר על המעמד של אברהם, כאילו חופר מחדש את הבארות וכו' וכו'. ויעקב, שהוא החזון של הסולם, וכאילו מקום כבר יותר עליון וכו'. טוב, נעצור פה.